אחת השאלות היותר שאלו פה בלימודנו היו, אז למה ככה? אין בעיה. אז למה ככה? כאילו למה הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הדרך הזאת של הגאולה בצורה כל כך, סליחה על המילה, לא שאני נותנת ציונים לקדוש ברוך הוא, אבל עקומה. מה הסיפור היה שהרצל היה קצת יותר מאמין, קצת יותר דוס, קצת יותר מחובר לתורה? מה הסיפור שהחלוצים, הרי אנחנו יודעים את זה, יש חלוצים דתיים בעולם, כל מי שהקים את הקיבוצים הדתיים, כל מי, בית יעקב לכו ונלכה באור השם, נכון, בילו, אמנם הם היו 10-12 אנשים, אבל הם הצליחו להקים מושבה, את גדרה, איפה מעיין שתעשה פה מורל, וגם, היא גרה שם גם, אבל בסדר, גם מי שלמדה יכולה לעשות מורל לגדרה. נכון? יש דבר כזה, אנחנו רואים את זה היום, בגבעות, או לא רק בגבעות, יש הרבה מקומות, יכולה להיות חלוציות, ואהבה לארץ ישראל, ושיבה לארץ ישראל, וציונות, בדרך של תורה. למה הקדוש ברוך הוא מצמיח את הגאולה? זוכרות שדיברנו על הרב קלישר והרב אלקלעי, איך הם לא הצליחו לסחוף אחריהם, ואיך דווקא הרצל מצליח לסחוף אחריו, שהוא מתבולל, ועוד כמוהו, שממש אם אתם זוכרות את השיר הזה שקראנו, ליטוש את מוסר אביך, ולעזוב את תורת אמך, ויאללה, שתחררו כבר מהעול הזה של התורה, למה ארץ ישראל, מדינת ישראל, נבנית ככה? עם מי אנחנו מדברות בזום?
תהילה כתורנית בקשה.
שלום תהילה.
היא עוד לא נכנסה.
היא עוד לא נכנסה. אז אני רק אעשה פרצופים לעצמי במחשב. בסדר? אז בעצם אנחנו רוצות לשאול את השאלה, אז למה ככה? המחיר הוא כזה מחיר כבד. עד היום אנחנו משלמים אותו. מה זאת אומרת עד היום? מדינת ישראל היא מדינה חילונית בהגדרה שלה, בסדר? היא לא מדינה דתית. אנחנו חווים את המורכבות של זה על כל צד ושל, הנה ספיר אמרה, תחבורה ציבורית בשבת, כן או לא, כשרות, עכשיו בכלל עם כל הדיונים האלה על מערך הכשרות, גיור, כל נושא שתשימו עליו את האצבע, יש מיליון מה מורכבויות בו בגלל שמדינת ישראל היא מדינה חילונית. אז למה? אנחנו רוצות, הרי זה לא הייתה תקלה לריבונו של עולם, שהוא מוביל ככה את הגאולה. זה לא, הוא אמר, אוי, לא נתתי לרב קלישר מספיק קריזמה, אז הוא לא הצליח לסחוף אחריו, אז עכשיו הרצל יעשה את זה. זה לא קרה בטעות, אלא זה מהלך אלוקי שהמטרה שלו היא לקדם את הגאולה. אז בעזרת השם עכשיו ננסה להבין קצת, זה ייקח לנו זמן להפנים. בטח שכן. הוא הקים את הקונגרס הציוני, הוא בעצם העיר את התנועה הציונית. היה מעט, כן, היה מעט, אבל בעצם הפחד היה מאוד מאוד חזק מהתבוללות. העולם החרדי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, כל כך סגור, זה בעצם תגובה מאוד מאוד חזקה לתנועה, כן, בטח, לתנועה הציונית, בסדר? לתנועת ההשכלה. תנועת ההשכלה באה לפני התנועה הציונית, כבר אז התחילו אנשים ללכת אחרי תנועת ההשכלה לאור, מה ש... לא יודעת אם ראית בדף הקודם, ממש קראנו שיר כזה של ביאליק שהוא מתאר את זה, איך כל הדור הצעיר הולך אחרי האור של ההשכלה. תנועת הציונות היא כבר באה על גבי הרובד הזה, וממש אנשים, אני לא יודעת אם אתם קוראות ספרים וכאלה, אבל מי שקוראת ספרים מהתקופה הזאת, זה ממש הפחד הזה, איך התארגנו באירופה, הלכו לכל מיני תאים כאלה של תנועות נוער בסוד, בלי להגיד להורים שלהם, כשגילו שאיזה ילד או נער הולך לאיזשהו לביתר או ל... וואי ברח לי סליחה, זה שירי הקורונה, כל מיני תנועות כאלה של ציוניות, ממש ההורים היו קוראים עליהם קריאה בפועל, כי זה היה ברור שהצעד הבא זה להיות חילוני, כאילו ככה זה היה. ואנחנו מנסות להבין אז למה ככה. בעצם המילה שהרב מתאר את התהליך הזה, זה, כאילו אפשר לקרוא לזה אולי בעוד שמות, אבל ככה הרב קורא לזה, זה כפירה, נכון? מה שקורה בעצם לדור הצעיר זה שהוא כופר בתורה, והוא הולך לראות בשדות זרים. דיברנו על זה קצת, סליחה מכל הבנות שכן מתמידות להגיע לשיעור שאני חוזרת על הדברים, אבל זה מה יש, מה? בוא נגיד ככה, שבתקופה ההתחלה של הציונות לא הייתה ציונות דתית, היה את מבשרי הציונות, שזה הרב קלישר, הרב אלקלעי, מה שאמרנו, היה את בילו, הם היו מעט מאוד, מעט מאוד, אבל זה לא היה נקרא הציונות הדתית. הם לא הרגישו שהם עושים משהו חדש. הם הרגישו שהם ממשיכים את כל הכמיהה לארץ ישראל שהייתה 2000 שנות גלות, ושהם מנסים לעלות לארץ ישראל. היה לפני מתלמידי הגר"א, היה לפני מתלמידי הבעל שם טוב, היה את רבי הלל משקלוב, כל הזמן, לאורך הדורות, היו קצת זה לא היה דתיים, כולם היו דתיים, בסדר? שניסו לעלות לארץ ישראל, היה מאוד קשה, זה לא הצליח, זה היה מאוד מינורי, עדיין היה רק את ארבע ערי הקודש בארץ ישראל, נכון? זה מה שהיה. התנועה הציונית היא מצליחה ליצור סחף של עשרות אלפי אנשים שמגיעים לארץ ישראל. אבל מה הם? חילונים. בסדר? אחר כך, זה בדיוק הרב זרח ורפטיג, מי שמכירה את השם הזה, הוא חתום על מגילת העצמאות. הוא היה היחיד הדתי, בואי, כן, שחתום על מגילת העצמאות, הוא זה שהתעקש שבן גוריון יכניס שם את צור ישראל, מתוך הביטחון בצור ישראל וגואלו, שזה... לא, בן גוריון מבחינתו, סליחה, גם את זה אמרנו כאן, היה מוכן לשים את העיר העתיקה בתור מוזיאון לעבר. זהו. ככה, להשאיר אותה. פעם היו יהודים דתיים, היום תל אביב תהיה עיר הבירה של מדינת ישראל. יש הרבה, זה קשה להגיד דברי ביקורת על בן גוריון, זה לא כזה פופולרי. בן גוריון עשה הרבה דברים טובים לעם ישראל, אבל גם הרבה דברים מורכבים. היחס שלו לדת היה יחס מאוד 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 כפרני. ומבחינתו מדינת ישראל הייתה...
עדיין יותר טוב
מהיחס של היום שלנו. אני לא הייתי יותר טוב או יותר רע, אבל... מה? לא, הרצל הוא זה 60 שנה לפני. בן גוריון הקים את המדינה, בסדר? הרצל, התנועה הציונית מתחילה להתעורר בסביבות סוף המאה ה-19, 1885, 67, זה אז זה מתחיל, זה הרצל, בסדר? בן גוריון הוא נראה לי אולי נולד אז, לא נראה לי אפילו הוא נולד כשהתנועה הציונית מתחילה להתעורר. הוא היה ראש הממשלה הראשון, הוא היה מפקד ההגנה, בסדר? הוא בתקופת... תש"ח 1948, זה סי פריחתו. אחר כך הוא מכהן בתור ראש ממשלה בעוד איזה 3-4 קדנציות, עד שהוא פורש לשדה בוקר, אפשר לעשות שם טיול מאוד יפה שם. בסדר? ללמוד היסטוריה של עם ישראל, אמרנו, זה דבר מאוד חשוב. התורה בספר דברים היא אומרת לנו, באמת תדעו לכם שללמוד היסטוריה זה דבר מאוד חשוב, זה לא עונש של הבגרות. חנו שאם את רוצה דף, אנחנו מוכנים את זה. סבבה. הוא כותב, החומש כותב, בינו שנות דור ודור. זה בדיוק זה, להבין את דבר השם שמדבר אלינו מתוך המאורעות. אני חושבת שזה דבר שנותן המון כוח. ענת דבורה ספרה לי שהרב יהושע שפירא עמד וצעק שם בהפגנה, נצח ישראל, לא ישקר, כמה וכמה פעמים. ואני מרגישה, הפחד שלנו היום החזק, לפחות שלי, אני לא יודעת מה שלכם, שכאילו יש תחושה של מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. כאילו, מה היהודים עושים לעצמם? דברים שהגויים לא עושים לנו, כאילו איך אנחנו יכולים להזיק לעצמנו בצורה כל כך עמוקה. אבל דווקא אחרי חנוכה אני מרגישה שזה כל כך חזק. בסוף כהן גדול היה מתייוון. זה מה יותר חמור מזה? הם פתחו את הדלת ליוונים להיכנס לטמא את בית המקדש. לא במובן שנעשה תחרות עכשיו, מתי היה יותר קשה. עם ישראל היה בתקופות הרבה יותר קשות בהיסטוריה שלו, מבחינת התבוללות, מבחינת ריחוק מהתורה, מבחינת זה שיהודים בעצמם עשו נזק לעם ישראל. וברוך השם, באמת נצח ישראל לא ישקר, לא סתם הרב יהושע שפירא צעק את זה כל כך הרבה פעמים בהפגנה. כי אנחנו לומדים את ההיסטוריה לא כדי להתרפק עליה, אלא כדי להבין שהכוחות האלה תמונים בנו ואנחנו צריכים לגלות אותם. איך נעשה את זה? אני לא יודעת, הילדים שלי מאוד ישמחו להיות מכבים. זה ממש אחלה דמויות להערצה. כל היום הם הסתובבו וצעקו מי להשם אליי. אז אנחנו גם צריכות להיות כאלה. אני לא יודע אם אנחנו נעמוד עכשיו בכיכר העיר ונגייס גדודים, אם דווקא אנחנו נעשה את זה, אבל בתחושת הלב יש לנו ממש יכולת להתגבר על המשברים האלה ולצאת מהם, ואתרת את יכולה לעשות. עכשיו משענו לך אחרי הפסיכומטרי? קדימה. כל הפסיכומטריות מקימות לנו פה תנועת המכביות. בסדר? זה באמת אפשר...
מכבים, אתם המכבים של היום.
באמת?
המתייבנים האלה,
משהו נכון. נכון. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שאתה נהיה לי.
לא,
ביה,
מה
ש...
מה אתה אומר את זה?
לא,
דברי
דברים
מזויים שם. כן, אתם האליטה.
נו, זה כי צריך להבין את הדיבור, כי השמאל
הוא... איזה יפה אתם, וואי, איזה מפה.
מי זאת הייתה?
אני לא תשתחמי לי שאני אוהב. אתם פשוט יחלים.
מה, חברת כנסת? לא, כי צריך להבין את זה, נכון, כי היום צריך, טוב, וואי, אנחנו לא נעשה פה שיעור עכשיו, זה שולמית צריכה ללמד אתכם את כל הזמן, אבל צריך להבין שהציבור המסורתי הוא ברובו ציבור ספרדי, ובסופו של דבר זה ציבור שבמשך דורות, מאז שקמה המדינה, מתייחסים אליו בתור, אני לא אגיד סוג ב', אבל משהו, מה? אני לא שמעתי.
מה? כולנו פה. דתיים, חילונים, אתיופים ומיעוטים. היינו כאילו, את אותה סקירה?
כן, ימר אותי.
איזה הפרעה.
ימר אתיופי גם.
ימר אתיופי. ימר אתיופי. איפה את חיה? איפה את חיה?
אבל נזר, צריך להבין, טוב סליחה, זה גם קשור למאמר הדור, אז אני מרשה לעצמי כן להיכנס לזה. לא, נזר, אבל צריך להבין, לא צריך להסכים, אבל צריך להבין, אבל אפשר לא להקליט את זה כך. לא נעים לי שזה, אני עוצרת. אנחנו מדברות על הכפירה, יאללה. למה, בתמיר רוצה דף? נו, את גם רוצה דף. שתדעו לכם שבגלל שאני לא רבנית אמיתית ואני מאוד אוהבת לפטפט, אז הפוך, אני מאוד אוהבת שמעלים בשיעור כל מיני סוגיות שמטרידות. בסדר, בסוף לא נגמור את מאמר הדור בכל מקרה, אז אני לא דואגת. לא נגמור, כן, אבל לא משנה לאן נגיע, סתם. יאללה. לא, אני באמת חושבת שבסוף, אמנם אני לא רבנית, ובטוח לרב קשתיאל ולרב מישאל ולרב חנני וכו וכו ולרב דוד, היה דברים יותר חכמים להגיד לכם. אבל אם אתם מתביישות לשאול אותם, אז עדיף שתשאלו את קטני העם כמוני. מה? הרב? יאללה. אז אמרנו שהשם מצמיח ישועה דווקא בדרך של כפירה. בכלל אפילו אתם יודעות שהמושג הזה חילוני, אפילו לא היה. זה משהו שצמח רק אחרי שהציונות החילונית התחילה. כי לפני זה לא היה אנשים כאלה, הרב קוק בכתבים שלו, מי שמכירה, איך הוא קורא להם חופשיים, כאילו הם נטשו, הם הורידו את הכיפה, אז עכשיו אין להם עול של יראת שמיים, אז הם חופשיים מהעול הזה, כן. בסדר?
נראה לי פספסתי, אבל פשוט היה כאילו ציונות, ואז הגיע החילון, או שהיה את החילון?
לא, החילון התחיל מתנועת ההשכלה, נכון? כן, הרי תחשבי שהרצל בעצמו הוא כבר היה מתבולל, זה היה אחרי איזה דור, כמה, 30-40 שנה שכבר התחילה תנועת ההשכלה, בדרייפוס וכו', ואז מגיעה התנועת ההשכלה. הכל טוב. הוא היה חרדי, אבל כולם היו חרדים. כולם היו חרדים. לא היה גם חרדים, היה דתיים, שזה כולם היו, בסדר? פעם כולם היו דתיים. מי שהיה עוזב את הדת, הוא לא היה בכלל יכול לשמור על זהות יהודית. זה בכלל לא כמו היום. הוא ישר היה מתבולל. הוא לא היה לו מקום בקהילה היהודית בכלל. אז היה יהודים דתיים, והיה, כשהתחילה לזלוג החילונות, אז נהיו אנשים חילונים. כשהגיעו לארץ ישראל, תלמידי הרב קוק, הרב נריה, בסדר, כל הסיפורים הרב דרוקמן היה יכול לספר לכם, בתור תלמיד של הרב נריה, נכון? שהם היו הולכים עם קסקטים, הם בכלל לא ידעו מה לעשות, הם לא רצו להתלבש. מה?
כבר הוריד את
הקסקט, כן.
רגע,
עכשיו
אני
אשבח
את החדר
שלנו, תראה, אנחנו חדר בין הכי גדול במדרשה, אין לי סוכר להיות. כל הכבוד. אז כל הכבוד לכולנו. כל מי שמצליחה לקום בבוקר הפרורי שכזה, זה ממש מגיע לצלש. גם לי. חכים. לא, אתם לא תיסעו הביתה, אתם תישארו.
לא, אתם נשאר עם הסגן על קור?
לא, לא. רגע, רגע, אנחנו חוזרים, בסדר? אז המושג של הציונות הדתית, המנהיגים שלו, זה שרה, המושג של הציונות הדתית הוא צומח פה בארץ ישראל אחרי שמתחילה בעצם הציונות הדתית. מי היו מהמקימים של זה? ברח לי, מי זוכרת? של הציונות הדתית. נכון, כן, כן. תנועת המזרחי, הם מתחילים את זה. לא, כן, כן, נכון, תודה. מצטערת, אוי, כן, יפה, יפה. אז אמרנו, אז למה שאלתנו היא למה בדרך של כפירה? זה מה שאנחנו שואלות. כדי שנבין למה אנחנו שואלים למה בדרך של כפירה, אנחנו צריכים שנייה להבין מה זה כפירה, ועוד יותר גרוע, מה הנזקים שלה, בסדר? ואז עוד יותר אנחנו, קצת יהיה לנו כאב בלב, אז למה הקדוש ברוך הוא מצמיח עלינו ככה את ראשית תמיכת גאולתנו? טוב, אז נכון, כבר הכרנו את מילון הראייה, כשדיברנו על תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, כבר ציטטנו ממנו, זה בעצם מילון שהרב קלנר אוסף מושגים שהרב קוק משתמש בהם, זה נראה לי נמצא פה איפשהו, אנחנו הבאנו ספר כזה למדרשה, לא יודעת מה קרה לו מאז, הוא לוקח מושגים שהרב מרבה להשתמש בהם, והוא מסביר אותם מתוך כתבי הרב. טוב? אז מה זה כפירה? מה אתם מבינות לפני שנקרא פה? אז אדם כופר מה הוא? כן, כפירה מלשון מה? למה? מה זה השורש של המילה? כן, כפור, יש פסוק ביחזקאל, יש מאמר ממש, ספר, שנקרא עוד הקרח הנורא, שהוא ממש, זה ספר קשה, אבל מי שרוצה חברות הקשה, שוברת שיניים, אז נראה לי ספיר היא רוצה. אז היא יכולה, עוד הקרח הנורא זה הסבר של הרב קלנר, על מאמר של הרב קוק שנקרא איסורים ומרקים, שהוא עוסק בכפירה. אבל זה יפה, זה ממש יפה, זה פשוט המאמר הוא קשה. והרב קלנר הוא לא עושה הנחות, הוא לא מדבר בשפה קלה, זה לא כזה קשה, אפשר ללמוד את זה. אבל אני רק אומרת, מי שרוצה קצת אתגר אינטלקטואלי, אז היא יכולה. בסדר? אז הדברים שאנחנו אומרות עכשיו זה משם. נכון, כפור, עוד הקרח הנורא זה פסוק ביחזקאל, שהוא מתאר את תלאות הגלות, בסדר? והוא באמת אומר, למה הכפירה שהיא התרחקות מריבונו של עולם, היא דווקא במילה של כפור? מה אתם אומרות? למה זה קשור לקרוא לזה במילה? ריחוק, את אומרת, מה שקר מתרחקים ממנו? מה עוד? במצב של כיפאון, מה אין? אין חיים, נכון? כשממש, כשמשהו כפו, תסתכלו, יש את הכותב הצפוני, שעוד שם יחסית עוד יש קצת. תסתכלו על קריית ארבע. אתמול יהודה הלך לאיזה משהו בשבע בערב, אומר לי, אמא, אין אף אחד בחוץ, רק אני הייתי ברחוב. אמרתי לו, ברור, מי משוגע לצאת החוצה בקור הזה. נכון? אבל בכותב הדרומי, שם בכלל אין חיים, יותר קר שם מאשר בכותב הצפוני. אפילו האסקימואים לא גרים שם. נכון? מצב, גם בחום, דרך אגב, מאוד מאוד לוהט, אין חיים, זה שורף את הכל, אבל זה... כיפאון זה מצב של היעדר חיים. כשהאדם הוא רחוק מהדיבור האלוקי, זה המצב שיש אצלו בנפש. מצב של כפירה, הוא מוביל אותו לכיפאון. בוא נראה את זה, מה שהרב אומר לנו. כפירה, הסתלקות האדם מחיבור של קדושה. מהתקשרות אלוקית. המחשבה הגרועה של הסתלקות מוחלטת מהאלוקות. או במקום אחר הוא מסביר, כפירה זה אמונה באפסיות, ברעיקנות, בביטול ושלילה מוחלטת. המוחלטת בעומק ההיעדר. כל עניין מדעי שמאיזו סיבה אינו דרישה אצל בני האדם, והיא הדרישה הגיעה לידי מדרגה גדולה, הרי הוא נחשב כאילו הוא איננו. בעצם, מה הרב אומר לנו כאן? שכשהאדם הוא כופר באלוקים, הוא כופר בבא. מה הצעד הבא? הוא לא אומר את זה, אני כופר בדבר הזה. אבל המשמעות של זה היא כזאת. של מה? אם אתה לא, אין לך שום חיבור של קדושה, שום חיבור לאלוקות, אז בסוף אין לך חיבור לכלום. כן. נכון, מה אנחנו למדנו מאברהם אבינו? למה אברהם אבינו אהב את הכל? היה מלא אהבה לכל הבריאה. כי מה הוא הצליח לראות בכל דבר, אפילו בסדום שהיו רעים וחטאים להשם, הוא מצליח לראות את הניצוץ האלוקי שמחיה אותם. אין דבר שקיים בעולם בלי הניצוץ האלוקי, זה מאוד, אמירה מאוד חזקה שהחסידות מאוד העצימה אותה, נכון? שאין שום דבר שקיים בעולם בלי שיש ניצוץ אלוקי שמחיה אותו. זה החיות שיש בעולם, אנחנו מכירות את זה. כל עשב ועשב יש מלאך שאומר לו גדל. אפילו הדברים הכי פיזיים, הכי חומריים, הרעיונות הכי רחוקים, האנשים שנראים לנו הכי רחוקים, בסופו של דבר מה שמפעם בקרבם זאת נשמה אלוקית, אם הם גויים, אני לא יודעת את החלוקה של כל הדברים האלה, כשזה גוי, איזה ניצוץ אלוקי נמצא שם, לא זוכרת איך קוראים לזה, אבל עדיין, כל דבר שקיים במציאות, מה שמחיה אותו זה ריבונו של עולם. כשהאדם הוא כופר בריבונו של עולם, בסופו של דבר, אנחנו תכף נבין איך זה קורה, אבל בסופו של דבר, מה זה גורם לו? הוא לא אומר, אני לא מאמין בחיים שיש בעולם. אבל בסופו של דבר, כשהאדם הוא כופר בריבונו של עולם, האמון הבסיסי שלו במציאות, בטוב, בחיים, בקיום של העולם, הוא הולך ומדלדל, הוא הולך ונעלם. היום באירופה יש ילודה של כמעט כלום, כאילו ממש, ממש, זה נקרא ילודה שלילית, נכון? כדי שהעולם ימשיך להתקיים, מה?
הייתי כתבה של איזה סימן, אני מוכרת את המטרים, שאומרים, לא יודעת, לא עוד איזה כמה שנים, שהעולם כאילו התפוצץ, התפוצץ, התפוצץ ממש, כאילו אומרים, מה קורה, יצא פה בלי איזה נענה, לצערנו, וזה יקרה, אבל לשמחתנו אחרי כמה שנים, וזה אנשים 1.6
לאישה שלי, זה מודיע פחות לא עכשיו, זה אני כזה. נכון, אבל היום מי שמחזיק את היהודה בעולם זה בעיקר העולם המוסלמי, לא נעים לי להגיד. אנחנו לא מספיק לוקחים אותם במספרים, אבל כן. מה זה ילודה שלילית? תחשבו שכדי שהמין האנושי יתקיים צריך שלכל זוג שמתחתן יהיו שני ילדים לפחות. אם יש פחות מזה, או אין בכלל, אז אנשים הולכים וכאילו זה סדרה שלילית, שוחות, משהו במתמטיקה, כן? נכון? זה הולך וקטן. היום באירופה, מי שהיא פעם חברה שלי, זה היה לפני איזה 4 שנים, היא סיפרה לי שהם הלכו לטיול באירופה והיא הייתה בהיריון. היא אמרה שהאנשים הסתכלו עליה כמו איזה מוצג. ממש, וואו, בואי תעמדי לפנינו, את בהיריון, כאילו בואי, בואי תהיה ראשונה בתור, היא הלכה באיזה סייל כזה מטורף, וואו, יאללה, מה זה כיף. כן, בואי, זה זוזי כבר.
אבל
אבי
היא
מורה בצפח
חילונית, היא ממש, כאילו,
מכבדים אותה. לא, אבל עדיין מצב הילודה בארץ, ברוך השם, הוא לא מה שיש באירופה. אבל אני הבאתי את הדוגמה הזאת כדי שנבין שזה בדיוק זה. מה בן אדם שלא רוצה ללדת ילדים? מאיפה זה בא? נכון. מההשכלה? הנה, בדיוק אנחנו, חכי חכי יודע, את מגלה את כל מה שנלמד פה.
אני מכירה משהו שפעם אומרה שכאילו,
נכון, אבל זה בדיוק אותו דבר, זה הייאוש מעצמי, מזה שהעולם הזה הוא מקום יותר טוב, מזה שאני יכולה, תחשבי, להביא ילד לעולם, ברור שזה לא במילים, זה בתחושות עמוקות.
זה או שזמן כמצאו לעבוד, או שזה יגרום להם למלא כאילו
ברור שזה מוציא מלא כוחות, בואי ממי, אני הייתי ערה מ-4 עד 6 וחצי, חמודה שלי. לא, אבל צריך להבין, אז איך דורות על גבי דורות, כשהקיום של העולם היה הרבה יותר הישרדותי, ילדו ילדים, כשהיה הרבה יותר קשה...
כי היום עלת אנשים עובדים כאילו...
כן, אבל ברור, לא, ופעם לא עבדו, משמונה יעבדו יותר. לא, אני רוצה להגיד... מה? שנייה, אני רוצה להגיד, את צודקת במה שאת אומרת, אני רק אומרת שזה לא חדש שצריך לעבוד ולחלקל ילדים. הנקודה החדשה היא שכשלאדם אין אמון בעולם, כשאת רואה את העולם בתור מקום טוב ויפה, את רוצה להמשיך אותו. עכשיו, זה דברים עמוקים בנפש, זה אף אחד, אני לא יודעת אם אף אחד, אבל בסוף כן אנשים כשמדברים איתם על הדברים האלה, הם כן מגיעים לזה שהם מפחדים לאיזה עולם אני מביא את הילדים שלי. למה שאני אביא אותם לעולם כזה
מו... בסוף רואה אנשים כן מביאים ילדים.
ברוך השם. האנשים, עם ישראל הוא עם של מאמינים, לא אמרנו את זה, אמרנו את זה מקודם, שעם ישראל הוא ברובו מאמין, מסורתי, הוא לא בכפירה חלילה. אני מנסה להסביר את המושגים האלה, בכוונה אמרתי אירופה, אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אני כן רוצה שנבין את העיקרון הזה, מה הכפירה עושה. כשאדם הוא כופר במהות האלוקית, בסופו של דבר זה מביא אותו לייאוש מן העולם. לייאוש מן העולם. עכשיו, המקום הזה... לאט לאט. את מכירה, יש שיר מאוד ישן של חווה אלברשטיין, אני יכולה להיות זמרת. שלום, אני נוסעת, את מכירה את זה? אני לא רוצה שתלבו אותי, יאללה. לא שיש לי מה לחפש, מה זה? לא בקשר ללונדון. נו, לא, 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 רק מה?
גם שם
יהיה. גם שם יהיה, אבל בלונדון יש מוזיקה טובה, טלוויזיה נהדרת, לא משנה. מה זה גם שם יהיה לבד? הבדידות היום בעולם המערבי, אני חושבת שהקורונה הרימה את זה להנחתה בצורה מטורפת, להבין מה זה לחזור למשפחה הגרעינית, כמה אנשים נשארו לבד. התרופה היום, אולי החיסון לקורונה הוא כבר יותר משווק, אני לא יודעת, אבל בעולם המערבי התרופה שהכי הרבה נלקחת זה תרופות נגד דיכאון. זה לא סתם, זה בדיוק המקום הזה של הייאוש. אולי אנשים לא יודעים לתמלל את זה במילים, להגיד אני מיואש מן העולם, זה נובע מזה שאין לי אמונה גדולה, לא יגידו את זה ככה, אבל כן, הבדידות ודיכאון וייאוש, זה לא סתם רבי נחמן, נכון, כשהוא צופה לדור שלנו, הוא אומר, המלחמה שלנו צריכה להיות בייאוש ובעצבות, זה בדיוק זה.
למה?
כי ברגע שיש כפירה ואת מתרחקת מהנקודה האלוקית, מה את אומרת כל בוקר? מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, רבה אמונתך. ההצהרה הזאת זה קודם כל של תודה, יש לי נשמה, אתה החזרת לי אותה, מה זה רבה אמונתך? הקדוש ברוך הוא מאמין בנשמה הטהורה שיש בך. את יודעת איזה הצהרה זאת? הלוואי שהיינו אומרים אותה ביותר תשומת לב. זאת, זה כאילו המתנה הכי גדולה של משמעות, של חיבור, יש לי למה להיות שייכת. יש לי תפקיד. התפקיד שלי הוא עצום, הוא טוב. העולם הזה הוא טוב. כשהאדם הוא מחובר לריבונו של עולם, אני באופן ישיר מחוברת אל הטוב. כשהאדם הוא רחוק מריבונו של עולם, עכשיו, הנשמה שלו היא עוד יותר בדיסוננס, בסדר? מה זה דיסוננס? דיסוננס זה שאתה צריך להכיל שני דברים מנוגדים, וזה יוצר פער מאוד מאוד קשה בנפש. כי מצד אחד, יש בנו נשמה. גם אם בן אדם הוא כופר בריבונו של עולם, והוא אומר, אין לי כלום עם הדיבור האלוקי, מה שהרב כותב פה, בסדר? לא מאמין בהשם, אין דבר כזה. הנשמה שלו, מה היא צועקת? יש אלוקים. הוא חי בכתבים מאוד מאוד קשים אחד עם השני. אני לא אומרת, חלילה שמה שיצא מפה זה שחילונים הם ריקנים, או הם חסרי ערכים, או שהם רק מיואשים בדיכאונים. אני ממש לא אומרת את זה. אני אומרת שבסוף יש פה תהליכים תרבותיים, חברתיים, שמטפטפים במשך כבר 120 שנה. ותסתכלי, לא סתם הפילוסופיה, לא יודעת איך לקרוא, כן, ההגות של העידן הפוסט-מודרני, היא נקראת פירוק זהויות. כי כשאין לך משהו, זה הדקונסטרוקציה, מי שמכירה את המושג הלועזי. זה מאוד מעניין, תדעו לכם, תקראו. יש להם, יש ממש מלא מלא ספרים שהישראלים החדשים, ככה הם נקראים, איך הם נקראים? מה החדשים? אוף, שכחתי. יש להם ממש עמותה כזאת של הפורום קפה שפירה הזה, שהם מוציאים מלא מלא ספרים עכשיו של...
ספרים
של מה? שכאלה, של גבי טאוב ושל... כן, אבל יש לזה... אוף, אין לי מוח, מה אני אעשה? אני אזכר, אני אגיד לכם. בקיצר, לא, אין, הקורונה הזאת פיררה לי אותו לפרוטות. מה? אני אחפש, אני אגיד לכם. למעיין יש כמה ספרים, תראו אתם, תשאו משתרפה. אני ממש אוהבת לקרוא, אבל את זה לא קראתי. נכון, כן, הנה. עשינו כל שיעור, את לא בת. מה אני אעשה? אנחנו, יש לנו פינה, את המלצת הספר. כן. אבל בסדר, אז אני לא זוכרת, נראה לי קוראים לזה ישראל, לא זוכרת, אני אזכר, אני אסתכל. בסדר? אז איפה היינו? שזה תהליכים ארוכים שהם מטפטפים, ולא סתם זה פירוק זהויות. כי זה בדיוק מה שהכפירה עושה, הכפירה היא מפרקת. ובסוף עם מה אני נשאר? אני נשאר עם בדידות, עם דיכאון, עם
חוסר. אני מאמין בדברים אחרים.
אם אתה מאמין בדברים אחרים, זה ייקח לך קצת יותר זמן. בסדר? כי יש ערך. כי בסוף כל דבר אחר שאתה מאמין בו, גם אותו מחיה נקודה אלוקית. טוב? כל אמת שיש בעולם, גם אותה מחיה נקודה אלוקית. אם בן אדם כבר לא מאמין בכלום, הוא מאמין בעצמו, רק הייאוש יעשה יותר נוח, בסדר? בזה שיש לי טלוויזיה ויש לי גאדג'טים ויש לי טלפון ואני שוקע עוד ועוד בתוך עצמי, אז בסוף זה מאוד קשה לצאת מזה. אני לא באה לדכא, סליחה, אמרתי, התחילת השיעור היא מדפה.
יש תחילת שיש שוב, אבל לא מאמין
אם בן אדם מאמין, תראי, שוב אני אומרת, בגלל זה הציונות החילונית עד עכשיו היא שרדה מאוד יפה. אבל עכשיו זה כבר התרוקן מהכוח שלה. עד עכשיו היא באמת האמינה בטוב האנושי, היא האמינה בארץ ישראל וביישוב הארץ. היא האמינה בסוציאליזם ובשוויון ובזה שנכון, זה היה האני מאמין של השמאל הישראלי, התנועה הקיבוצית, כל זה. כשזה החזיק אותם, זה החזיק. היום אין שמאל במדינת ישראל, אין, זה התפורר, נכון? אין מפלגה כזאת אדירה ששלטה פה במשך, מה, מקום המדינה עד מלחמת יום כיפור, הם היו השליטים. כאילו זה לא היה סתם, כי באמת הייתה להם, שרה אנחנו נקשיב לך, שנייה. הם באמת היה להם, באמת הייתה להם אמונה במשהו אחר, שגם את האמונה האחרת הזאת, בסדר? היה לזה ניצוץ אלוקי שהחיה אותה. לאט לאט זה התפורר גם זה, כי אם זה לא תורה, אנחנו נדבר על זה. זה לא מחזיק לאורך שנים. בסוף זה גם קורס לתוך עצמו. כמו שבאמת התנועה הקיבוצית התפרקה וכן הלאה. שרה, מה רצית להגיד?
שגם נגיד האבויים, אז הם גם לא מאמינים, והם תמיד לא יאמינו.
נכון, אבל הם יש להם, א', גם אצלם הקריסה היא הרבה יותר חמורה, בואי. מה שקורה בעולם, זה הרבה הרבה יותר חמור ממה שקורה אצלנו. ונכון, כשהם מקיימים את שבע מצוות בני נוח, זה מה שמחזיק אותם, זה מה שמחיה את הנקודה האלוקית שלהם כשהם רחוקים מזה. זה ממש, אתם יודעות, באסטרונומיה יש מושג כזה שכוכב קורס לתוך עצמו. מכירות אסטרונומיה?
נכון.
אני חייבת להודות, וידוי, כשהייתי ילדה, החלום שלי היה להיות מדענית חלל. הייתי קוראת ספרי אסטרונומיה, בגלל זה עשיתי פיזיקה בבגרות.
אני הייתי
קוראת חלל. באמת, גם אני? ואז זה לא קרה.
זה היה נכון, היה את החללית הישראלית.
אני קצת יותר זקנה ממך,
חמודתי. וכל אחד היה צריך לבנות חללית משלו, ולתתם רעיונות, אני נתתי להם רעיונות.
יפה, יפה. אז יש מושג כזה באסטרונומיה, שכשכוכב הוא זקן, זהו, נגמרנו השיעור, נסיים, ואני רק אוף רק... טוב, בסדר, נקרא את זה, אני רק אגיד, אגמור את זה, לא סתם, שיתפתי אתכם בחלומותיי הכמוסים, אולי בפנסיה, אני הולך להתנדב בנאסה, אם יישאר לי מוח, מה? אני לא רציתי להיות אסטרונאוטית, זה קצת הפחיד אותי, אני פחדנית, אבל רציתי להיות מאלה שיושבים בארץ.
תראו, שרית, זה הכי מגניב בארץ, למה אני אמרתי
לך? וואי, זה הכי מעניין, תגידי לך. אבל רגע, למה אמרתי את זה? יש מושג כזה באסטרונומיה, שכוכב, כשהוא מזדקן, הוא כאילו קורס לתוך עצמו, הוא בולע את עצמו. בסוף, שרה, את אמרת את זה, לא, מאור אמרה את זה, שבסוף מה שקורה לחברה המערבית, החילונית, תסתכלו סביב, מה שקורה לה זה שאם היא לא תתעורר, היא אוכלת את עצמה, הדעות שלה אוכלות את עצמה. אבל בסדר, אנחנו נדבר על הכפירה כבר שבוע הבא. נכון. נכון. אז עוד... ברור, יש להם נשמה בדיוק כמו שלך, ממי, שלא תתבלבלי, וגם כמו שלך וגם כמו שלי, וגם כמו של אבא בסלי, טוב? אותה, לא יודעת אם אותה נשמה בדיוק אחד לאחד, אבל בסוף אותה נשמה מאותו מקור, חצובה ומתחת לכיסא הכבוד. וזה מאוד נכון, ובדור שלנו אנחנו, אם נצליח לקרוא קצת מהמקורות, אז גם נראה את זה בפנים, שבסוף בדור שלנו הקדוש ברוך הוא שם כוחות התעוררות פנימיים לחזור אל האמיתות האלה. אבל שנייה, קודם כל צריך להבין מה קרה בכפירה, ואז נבין מה הקדוש ברוך הוא בונה בדורות שלנו. אז שבוע הבא אנחנו קודם נלמד, ואחר כך נפטפט. סתם, זה לא פטפוטים, זה דברים חשובים כדי שהדברים האלה יתיישבו על הלב שלנו.